סוכה, דף חפחת, מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, תנו רבנן, מספר את הברייתא. מעשה ברבי אליעזר, שעשה פעם שבת בגליל העליון. בני הגליל ניצלו את ההזדמנות ושאלו אותו 30 שאלות בהלכות סוכה. שאלו 30 הלכות בהלכות סוכה. חלק מהשאלות הוא השיב להם תשובה, ועל חלק מהשאלות הוא לא השיב להם תשובה. כמה שאלות הוא השיב להם ועל כמה שאלות הוא לא השיב להם, מביאה הברייתא לפי הדעה הראשונה, על 12 הלכות אמר להם שמעתי, ועל 18 אמר להם לא שמעתי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר בדיוק הפוך, חילוף הדברים, על 18 הלכות אמר להם שמעתי, ועל 12 אמר להם לא שמעתי. אז על השאלות שהוא אמר להם שהוא שמע מרבותיו תשובה והוא ענה להם, הם סמכו, קיבלו את התשובה, אבל על אותם הלכות שהוא לא רצה לענות להם, כי הוא לא שמע מפי רבותיו, הם התפלאו. בסדר, הרב לא שמע את ההלכות, אבל שהרב יכריע, שהרב יפסוק. אמרו לו, כל דבריך אינם אלא מפי השמועה? אתה לא אומר שום דבר אם לא שמעת אותו מרבותיך? אמר להם, השאלה שאתם שאלתם, גורמת לי לשנות ממנהגי. עד היום תמיד הייתי אומר מרבותיי רק מה ששמעתי מהם. עכשיו אני אצטרך להגיד דברים שראיתי אצל רבותיי. הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי, אלא רק ראיתי אצל רבותיי ולמדתי מהם. מימיי לא קדמני אדם בבית המדרש. לא היה דבר כזה בבוקר כשהייתי נכנס לבית המדרש שכבר היה שם מישהו. אני תמיד הייתי הראשון. זה נראה כמו גאווה. תכף נסביר. ולא ישנתי בבית המדרש. הקשבתי לכל הדברים שנאמרו שם. אף פעם לא ישנתי. לא רק שינת קבע לא ישנתי. גם לא שינת הרי. מה תגידו? אולי היה פעם שמכיוון שהגעתי כל כך מוקדם אז יצאתי מוקדם? לא. ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. לא היה מושג כזה כשהייתי יוצא בערב שמישהו עוד היה בבית המדרש. אני תמיד הייתי יוצא האחרון. מגיע הראשון ויוצא האחרון. ולא בזבזתי זמן בדיבורים. ולא סחתי שיחת חולין של שחוק ובטלה. אתם מבינים לבד? שאם הגעתי הראשון ויצאתי האחרון והייתי כל הזמן מעורב וכל הזמן מרוכז והקשבתי לכל הדברים שנאמרו בבית המדרש במהלך כל השנים שהייתי שם, אם יש דבר שלא שמעתי, זה אומר שהדברים לא נאמרו. ומכיוון שהדברים לא נאמרו שם, אז אני לא רוצה לומר דברים שלא נאמרו. ולכן לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. מביאה הגמרא שאת ההנהגות האלה, שנהג בהם רבי אליעזר, הוא למד את כולם ממורו ורבו רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שהיו לו את כל התכונות שהזכרנו ועוד כמה וכמה תכונות. לא חייב להיות שרבי אליעזר לא היה לו את המעלות האלה, אלא שרבי אליעזר השתבח על עצמו, סיפר את המעלות של עצמו, כי הוא הגיע למצב שהוא היה חייב לומר את המעלות האלה, מכיוון שהתלמידים לא הצליחו להבין למה הוא אומר רק דברים ששמע מרבותיו? אז הוא הסביר להם שאם הוא לא שמע מרבותיו, זה אומר שרבותיו לא היה להם דעה בעניין הזה. כי כל מה שהיה לרבותיו, הוא קיבל מהם. הוא לא פספס רגע אחד בבית המדרש, לא היה מושג שמישהו שומע הלכה, וזה לא היה הוא גם כן. הוא תמיד היה ראשון ואחרון, וניצל את הזמן, ותמיד היה רני, ואף פעם לא דיבר שיחת חולין. אז זאת אומרת, הוא לא שיבח את עצמו סתם בשביל להשתבח. אבל לעומת זאת, את השבחים של רבן יוחנן בן זכאי, לא רבן יוחנן בן זכאי אמר, אלא אמרו עליו, אז אפשר לפרט את כל השבחים שמפרטים פה. מימיו לא סך שיחת חולין, ולא הלך ארבע אמות בלי שהוא שינן דברי תורה, ובלי שהוא יהיה מאותר בתפילין, ולא קדמו אדם לבוא בבית המדרש לפניו, ולא ישן בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת הרי, ולא ערער בדברי תורה במבואות המתונפות, ששם אסור לערער בדברי תורה, גם תוך כדי שהוא הלך במבואות המתונפות, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, אלא תמיד הוא יצא אחרון, ולא מצאו האדם יושב ודומם, סתם מבזבז את הזמן, אלא יושב ושונה תמיד, ולא פתח אדם דלת לתלמידיו, אלא הוא בעצמו, הוא לא נתן למישהו אחר לפתוח את הדלת, הוא בעצמו היה הולך לפתוח את הדלת. המהרש"א מסביר, כדי שלא יהיה ביטול תורה לתלמידים, או כדי שלא יהיה אחד מהתלמידים שיקנה, למה בדיוק אותו שלחו לפתוח את הדלת? כנראה שרבן יוחנן בן זכאי, גם כשהוא הלך לפתח את הדלת, הוא תוך כדי היה עוסק בדברי תורה. ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. ואף פעם הוא לא אמר לתלמידים, עכשיו יש הפסקה, בין הסדרים, בין הזמנים, אין דבר כזה. אף פעם הוא לא אמר להם, ולא אמר רגעי העת לעמוד מבית המדרש, חוץ מיומיים בשנה. ערבי פסחים, שאז, אם זה היה זמן בית מקדש, צריך להקריב קורבן פסח, וכשאין בית מקדש, צריך להשכיב את הילדים לישון בצהריים, כדי שיהיו ערניים בליל הסדר, שיוכלו לספר להם סיפור יציאת מצרים, לקיים מצוות והגדת לבנך, ביום ההוא לאמור. והיום השני שהוא אמר לתלמידים ללכת הביתה, זה היה ערבי יום הכיפורים שצריך לאכול בתשרי, שמצווה לאכול בתשעה בתשרי ערב יום הכיפורים. וכן, בכל ההנהגות האלה היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריו, והוא לא שיבח את עצמו בכל ההנהגות, הוא שיבח את עצמו רק באותן הנהגות שהיו נוגעים להסביר את ההתנהגות שלו, שהוא לא עונה דברים שלא שמע מפי רבו, הוא הסביר שכל דבר שרבו אמר, כל דבר שרבותיו אמרו, הוא שמע. ואם הם לא אמרו, זאת אומרת שלא הייתה להם דעה בזה, לכן הוא לא רצה להכריע. תנו רבנן ברייטה, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 30 מהם היו במעלה כל כך גדולה, שהיו ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו, רק שהדור לא זכה. ו-30 מהם ראויים שתעמוד להם החמה, השמש כיהושע בן נון, בגבעון, ששם השמש נעצרה. ולא שקעה. 20 מהם היו בינוניים. לא היו הם לא היו כמו הדרגה של התלמידים הגבוהים ויצאו מהדרגה של התלמידים הפחות. גדול שבכולם, יש אומרים של ה-80 תלמידים, יש אומרים של ה-20 הבינוניים. יונתן בן עוזיאל, זה שיש לנו את התרגום יונתן בן עוזיאל ממנו. קטן שבכולם, היה אותו רבן יוחנן בן זכאי שתלמידו היה רבי אליעזר. רבן יוחנן בן זכאי בעצמו היה תלמיד של הלל הזקן. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי עוד מעלות שלא הזכרנו אותם קודם. כאן מדברים על המעלות של ההיקף ידע שהיה לו. שלא הניח מקרא. זאת אומרת, הוא ידע את כל העניינים האלה שעכשיו הולכים להזכיר. מקרא ותורה שבכתב, תורה נביאים כתובים. ומשנה, כל המשניות והברייתות. גמרא, לא היה עדיין תלמוד בבלי, כוונה גמרא זה הטעמים של המשניות והברייתות, סברת המשנה, ההלכות, כל המקרים שהם הלכה למשה מסיני, שנאמרו בעל פה למשה רבנו בסיני, כמו שיעורין של תורה, כזית, ככותבת וכולי, או דיני מחיצות, לבוד, לא ניכנס כרגע לכל זה, הלכה למשה מסיני, והאגדות זה המדרשים, מדרש רבה, מדרש תנחומה למשל, דקדוקי תורה, ריבויי אותיות שדורשים מהם ריבוי ומיעוט, ודקדוקי סופרים, זה כל מיני תקנות שתקנו חכמים לגדור את האדם שלא יבוא לידי חטא, סוסייג לתורה, קלים וחמורים, דרשות של קל וחומר, אם בדבר הקל נוהגת חומרה מסוימת, כל שכן שזה ינהג בדבר החמור, רש"י כאן נוקט, דבר שטוב לדעת אותו לכל הש"ס, שקל וחומר תלמיד יכול לדרוש מעצמו, הוא לא צריך דווקא לדרוש את זה מרבותיו, לא צריך לקבל את זה מרבותיו. וגזרות שוות, שיש שתי פרשיות שונות, אבל יש בכל אחד מהם יש מילה מסוימת, אז דורשים את ההלכות שבפרשה אחת לפרשה אחרת. וזה דווקא צריך לקבל מרבותיו, זה דבר שאדם לא דורש מעצמו, זה רש"י מביא פה. תקופות זה חשבון של הילוך השמש והלבנה, וגימטריאות, אז קודם כל גימטריה זה ערך מספרי, א' זה גימטריה 1, י' זה גימטריה 10, ק' זה גימטריה 100, וכן על זה הדרך. ולחשב אם יש מילה מסוימת מה הערך המספרי שלו, ולפי זה זה מרמז על דברים מסוימים שיש להם את אותו ערך מספרי. עוד הסבר מה זה גימטריאות, זה הכוונה כל מיני דרכים לדרוש על פי חילופי אותיות. למשל יש את, בש, גר, דק. דיינו, את זה א' ת', האות הראשונה שבא א' ב' זה א', והאות האחרונה זה ת', זה את. האות השנייה באלף בית זה בית. האות אחת לפני האחרונה באלף בית, שין. האלף מתחלף בתף, תף מתחלפת באלף, בית מתחלף בשין, שין מתחלף בבית, וכן על זה הדרך. גר, דק, וכן על זה הדרך, על כל האותיות. שאות ראשונה באלף בית מתחלפת באות האחרונה, וכן על זה הדרך, זה נקרא אטבש, וכל כל הדברים הסוג הזה נקראים גם גימטריאות. הוא היה בקי בשיחת מלאכי השרת, ובשיחת שדים. רשי כותב שהוא לא יודע מה המשמעות שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים ושיחת דקלים. אומרים שהרשב"ם כותב, שיחת שדים, הכוונה שהוא היה בקי בשפה שלהם כדי לדעת איך לכתוב כמאות בשביל לנצל מהם. שיחת דקלים, שהוא היה בקי בכל עשב למה הוא מסוגל. משלות כובסים ומשלות שואלים, זה היה משלים כאלה בשביל לקרב אל השכל כל מיני מושגים מופשטים, היו עושים את זה בדרך של משל. הוא היה בקי דבר גדול ודבר קטן. מה הכוונה דבר גדול? מעשה מרכבה. יש אומרים שזה מה שמובא בתחילת ספר יחזקאל. דבר קטן זה ההוויות דאביי ורבא. כל הספקות שאביי ורבא עתידים להסתפק בהמשך, הם כבר נתנו את דעתם להסתפק בדברים האלה וליישב אותם. ברבן יוחנן בן זכאי הייתה כזאת שלמות לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש, שהם יזכו לעתיד לבוא לשי עולמות, שהצדיקים עתידים לזכות בהם לעתיד לבוא, ואוצרותיהם המלא, מכיוון שהם מלאים באוצרות של התורה. כל דברי התורה והחוכמה האלה היו אצל רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה קטן שבתלמידים של הלל הזקן. זה היה קטן שבכולם. אומרת הגמרא, וכי מאחר שקטן שבכולם כך, גדול שבכולם, רבי יונתן בן עוזיאל, על אחת כמה וכמה שהיה בו את המעלות האלה. ובאמת אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שהוא היה גדול תלמידיו של הלל, בשעה שהוא היה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. כותב רש"י, שהמלאכי השרת היו מתקבצים סביבו לשמוע דברי תורתו. ולמה הוא היה נשרף? מבארים תוספות, שהדברים היו מהירים ושמחים כנתינתם בהר סיני שניתנה שם התורה באש. זה היה המעלה של התלמיד, רבי יונתן בן עוזיאל. אז מה הייתה המעלה של הרב הלל הזקן? אז מביאים בשם הרב מקוצק, הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק, זכותו יגן עלינו, שהרב המעלה שלו הייתה כל כך גדולה, שנכון שבתוכו הוא בער כאש, אבל מבחוץ לא הייתה לזה שום השפעה. הוא הצליח לשמור בתוכו את המדרגות הגבוהות שהיו לו. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? זה המעלה של העוסק בתורה בדרגה כל כך גדולה, שהעופות ניזוקים, נשרפים, סובלים? תורה לא יכולה להביא סבל. תורה רק מביאה ברכה. אלא, מבאר הרב הקדוש בעל המאור ושמש, זכותו יגן עלינו, פרשת בראשית, הוא כותב שם, המלאכים נקראים אוף, כל מה שמובא, והמלאך מואף ביאף, ויש מלאכים בדרגה יותר גבוהה, שאלה הם שרפי קודש. כשרבי יונתן בן עוזיאל היה עוסק בתורה, המלאכים שהיו מתקבצים סביבו, הייתה להם עלייה, מדרגת אוף הם היו עולים למדרגת שרף, כל אוף שהיה פורח מעליו היה מתעלה להיות שרף, היה נשרף מלשון נהיה שרף, שרפי קודש, כך כותב המאור ושמש, פילי פלי. אומרת המשנה, יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, בשתי הלכות במצוות סוכה. הלכה ראשונה, האם מותר לאדם לשבת בפתח הסוכה, הוא יושב בסוכה, אבל השולחן, שעליו נמצא אוכל, לא נמצא בסוכה, אלא בתוך הבית. האם הוא יצא ידי חובת סוכה בצורה כזאת, או שהוא צריך שגם השולחן יהיה בתוך הסוכה? בית שמאי סוברים שהוא לא יוצא ידי חובה, ובית הלל סוברים שהוא כן יוצא ידי חובה, כשהוא יושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית. עוד ויכוח שיש ביניהם לגבי הגודל של הסוכה. בית שמאי סוברים שצריך שבסוכה יהיה מקום גם לשולחן, לא רק לאדם. בבית הלל סוברים לא, אם יש מקום של האדם בעצמו זה מספיק, לא צריך שיהיה מקום גם של השולחן שלו, לא צריך שיהיה בסוכה מקום גם לאדם וגם לשולחן. וזה מה שאומרת המשנה, מי שהיה בסוכה גדולה, רק ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו לא בתוך הסוכה, אלא בתוך הבית, וכל פעם כשהוא רוצה לאכול, מקרב אליו את האוכל מהשולחן לתוך הסוכה. בית שמאי אומרים שהוא לא יוצא ידי חובה, וזה לא כתוב כאן, צריך להוסיף את זה, זה תורה שבעל פה, כמו שנאמר, חסורי מחסרה, כאילו הדברים חסרים. בית שמאי אומרים, לא יצא ידי חובה, כמו שהגמרא מעמידה את זה בדף ג' ליל, לא יצא ידי חובה. אלא צריך שיהיה ראשו ורובו ושולחנו בתוך הסוכה. לעומת זאת, בית הלל אומרים, יצא ידי חובה. בית שמאי חוששים שמה, אם השולחן והאוכל יהיה בתוך הבית, אולי הוא יימשך אחרי השולחן, ובסוף יצא שהוא יאכל בבית. בית הלל לא חוששים לזה. עוד ויכוח שיש ביניהם, האם צריך שהסוכה תהיה גדולה, כדי ראשו, רובו של האדם, וגם שולחנו, שזה דעת בית שמאי, או שמספיק שיש בסוכה ראשו ורובו בלבד. אז אם יש בסוכה רק של ראשו ורובו בלבד, שזה שישה טפחים על שישה טפחים, כי אדם בינוני מוגדר שהממדים שלו זה אמה על אמה. כל אמה זה שישה טפחים, שישה טפחים על שישה טפחים. אז בית שמאי פוסלים, כי לפי דעתם צריך שיהיה גם שולחנו, מקום לשולחן בתוך הסוכה. צריך שיהיה שבעה טפחים על שבעה טפחים, וכך ההלכה. אבל בבית הלל מכשירים, כי לפי דעתם, זה סוכה כשרה. שישה טפחים על שישה טפחים זה סוכה כשרה. בכל אופן היה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אדם שיושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, האם יצא ידי חובה או לא. מוכיחים בית הלל לבית שמאי שיצא. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, תשמעו מעשה. לא כך היה מעשה, שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל, הם הלכו ביחד. נשים לב שזקני בית הלל, כשהם מספרים סיפור שהיו שותפים בו גם זקני בית שמאי, הם קודם מזכירים את בית שמאי ואחר כך את בית הלל. מרוב הענווה שהייתה בהם, ולכן אגב הם זכו שנפסקה הלכה כמותם, כמו בית הלל. מרוב הנוונתנותם, זה אחת הסיבות. כמו שמובא במסכת עירובין. הלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית. תוספות בדף ג' אומר שהוא היה חולה. ומצאו שהוא היה יושב ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית. לפי בית הלל זה בסדר, לפי בית שמאי הוא לא יוצא. אומרים בית הלל לבית שמאי, זקני בית שמאי, הרבנים שלכם היו שם, והם לא אמרו לו דבר, כנראה שהם הסכימו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, משם אין ראיה, כי אף הם אמרו לו, זקני בית שמאי בוודאי אמרו לרבי יוחנן בן החורנית, אם כן היית נוהג כל חייך, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. עד הרבה, באמת, לא יצא מדי חובה בצורה כזאת. תוספות בדף ג' אומר, שחכמים עקרו מאותו אדם מצוות סוכה, למרות שמעיקר דין תורה מותר, יוצאים מדי חובה סוכה, אם האדם בפועל לא נמשך אחרי שולחנו, ישב ראשו ורובו בסוכה, מה הבעיה? אז מה עם שולחנו בתוך הבית? מדין תורה הוא אמור לצאת ידי חובה. רק זה גזירה שאם המשך אחר שולחנו, רבנן עקרו מצוות סוכה מאותו בן אדם. היה להם כוח לעקור את זה ממנו. לא יצא ידי חובה. הרן כאן כותב, לא, שרק מדרבנן לא יצא, הם לא יצאו ידי חובה, מצווה מן המובחר. מי שעשה כדעת בית, בית הלל, שישב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. דברי המשנה שקראנו עד עכשיו, כבר ביארנו את הגמרא על המשנה הזאת בדף ג' ואמרנו את זה כעת בעל פה. מכאן והלאה, דברי המשנה מבוארים בעזרת השם בגמרא. אומרת המשנה, נשים פטורות ממצוות סוכה, הגמרא בהתחלה מביאה מקורות לזה, האזרח, המסקנה היא שזה הלכה למשה מסיני. משה רבנו הביא בעל פה הלכה שנשים פטורות ממצוות סוכה. וכן, עבדים כנעניים וקטנים שהם צריכים לאימם, עדיין לא הגיעו אפילו למצוות חינוך, אלה פטורים מן הסוכה. אבל קטן שכבר הגיע לגיל חינוך, שאינו צריך לאימו, הוא חייב בסוכה מדרבנן. מצוות חינוך. לעומת זאת, שמאי חולק. שמאי סובר שקטן כן חייב בסוכה. גם קטן שצריך לאימו. ומספר מעשה, וילדה קלתו של שמאי הזקן, בן זכר, נועד לו נכד, והוא עמד על זה שהנכד הזה יהיה בסוכה. מה הוא עשה? הוא פירק את הקורות של הגג, ושם שם סכך, סוכה כשרה. פיחת את המעזיבה, מעזיבה זה הטיח, אבל כמובן שהוא גם הוריד את הנסרים ואת הקורות, וסיכך על גבי המיטה בשביל הקטן, כדי שיהיה בתוך הסוכה. הגמרא מעמידה, כי שמאי חולק באמת, והוא סובר שקטן שצריך לאימו, גם חייב מדרבנן במצוות סוכה מדין חינוך. דבר ראשון, הגמרא דנה מניין אנחנו למדים שאישה פטורה ממצוות סוכה. המסקנה היא שזה הלכה למשה מסיני. אבל בהתחלה הגמרא מנסה להביא לזה מקור, מניין מילי. ותנו רבנה, התורה אומרת, מי חייב לשבת בסוכה? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה נקרא האזרח עם ה' הידיעה? אם היה כתוב אזרח בלי ה', לא היה כתוב האזרח, הייתי אומר, זה כל אזרח ואזרח, בין זכר, בין נקבה. זה שכתוב עם ה' הידיעה, האזרח, זה דווקא האזרח שמבין האזרחים, האזרח, הכוונה רק זכרים, להוציא את הנשים. זה לא דרשה גמורה, כי באמת כשכתוב האזרח זה בדיוק להפך. אם היה כתוב אזרח זה רק איש, לשון, לשון זכר, אזרח זה לשון זכר. והאזרח אמור לרבות גם נשים. הדרשה הזאת היא אסמכתא בעלמא, זה לא דרשה גמורה. כמו שאנחנו נראה תכף במסקנה. עוד דרשה שהיא לא דרשה גמורה ורק אסמכתא בעלמא, זה שכתוב כל האזרח זה בא לרבות את הקטנים, שגם הם חייבים מצוות סוכה, וכמובן שהם לא חייבים מהתורה. אז אם כן, זה שכתוב כל לא בא לרבות קטנים באמת. כי קטנים לא חייבים מדין תורה, לא יכול להיות שהפסוק ירבה קטנים. זה רק מצוות חינוך, מדרבנן הם חייבים במצוות סוכה, והגמרא באמת בהמשך תגיד שזה רק אסמכתא. בעצם כל הדרשות שדרשנו פה בברייתא הזאת, הן לא דרשות גמורות, אלא הן רק אסמכתא. ולכן מיד הגמרא מתפלט, אמר מר, מה אתה אומר שכשכתוב האזרח, זה בא להוציא את הנשים? בדיוק להפך. מה, אתה רוצה להגיד למימרד אזרח בלי ה' זה אומר כל אזרח ואזרח בין נשי ובין גברי, משמע, מה פתאום? המסקנה היא שזה בוודאי לא ככה. בדיוק להפך. והתניה, כתוב לעניין התענית ביום הכיפורים. אומרת התורה, תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו. מי? האזרח. כתוב עם ה' הידיעה. אם היה כתוב אזרח, היה כוונה רק לאנשים, רק לזכרים. זה שכתוב האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי ביום הכיפורים. על מה? יש מכאן הוכחה, וזה באמת המסקנה. שאם היה כתוב אזרח, זה לשון זכר, גברי משמע, זה רק גברים. ומה שכתוב האזרח, מרבה נשים, אז עד הרבה, מפה אמורים לומר שנשים חייבות במצוות סוכה, לא שנשים פטורות ממצוות סוכה. אז הגמרא באמת מתרצת, אמר רבה. אחד מהדרשות זה לא דרשה גמורה אלא הלכת הנינהו והסמיכינו רבנן הקראי ובמסקנה כמו שאמרנו זה הדרשה שנאמרה לעניין סוכה והדרשות שנאמרו לעניין יום הכיפורים אלה הן דרשות גמורות מברר את הגמרה היי קרא והי הלכתה מה באמת דרשה גמורה ומה הלכה למשה מסיני ותו זהו זה שאלה אחת והתשובה לזה כדי שאנחנו באמת נחזיק ראש זה כמו שאמרנו שמצוות סוכה זה אסמכתא זה לא באמת נאמר, זה לא באמת, הדרשה לא באמת משם נלמד, לא מהדרשה הזאת אנחנו לומדים את ההלכות, אלא לומדים את זה מהלכת המלאכה למשה מסיני, וקרא זה לעניין יום הכיפורים. אבל כאן הגמרא מקשה עוד קושייה, קושייה באמת עצומה. ותו, קרא למה לי? והלכתה למה לי? הרי הדברים כל כך פשוטים. מה, לומר שאישה פטורה ממצוות סוכה, אני צריך איזה הלכה למשה מסיני? הרי הסוכה מצוות עשה שהזמן גרמה. מתי יושבים בסוכה? יש זמן מסוים בשנה, בחג הסוכות. ובמסכת קידושין דף חפתת אומרת המשנה, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, שהזמן גורם להם שמתחייבים בהם, נשים פטורות. מה צריך הלכה למשה מסיני בשביל זה? והגמרא תתרץ. שמצוות סוכה יוצאת מהכלל של מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? כי כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים. תשבו כמו שאתם גרים בבית, כי אין תדורו. ומכיוון שבבית גרים גם אנשים ביחד עם, עם נשותיהם, איש ואישה, היה עולה בדעתנו לומר שנשים חייבות במצוות סוכה כדי להיות ביחד עם בעליהם. לכן יש הלכה למשה מסיני שנשים פטורות ממצוות סוכה. וכן לעניין יום הכיפורים, זה שנשים חייבות בתענית, זה גם פשיטה. מה צריך פסוק בשביל זה? הרי זה מצוות לא תעשה שמישהו עובר ולא מתענה ביום הכיפורים, חייב קראת, עונש. ואם כן, מדרב יהודה אמר רב נפקא שחייבים במצוות לא תעשה שיש בהם קראת. גם אפילו אם זה הזמן גרמה. דאמר רב יהודה אמר בשם רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, אמר קרא, הפסוק אומר איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, והם יהיו חייבים קורבן אשם, מזה שהתורה כותבת לעניין העונש של קורבן השם, איש או אישה, זה בא ללמד, ישווה כתוב אישה לאיש, לכל מצוות לא תעשה שיש בהם עונשים שיש בתורה. ומכיוון שעינוי ביום הכיפורים זה מצוות לא תעשה שמי שעובר עליה חייב בקרת, חייב בעונש, אז ודאי שנשים חייבות, וזה לא כל, כמו כל מצוות תעשה שנשים פטורות. הגמרא במסקנה תגיד שהפסוק בא לרבות שנשים חייבות בתענית לא רק ביום הכיפורים עצמו, אלא גם לפני יום הכיפורים ואחרי יום הכיפורים, כשיש מצוות תוספת ליום הכיפורים. צריך להוסיף קצת מחול על הקודש. ועל זה במסכת יומא נאמר שלא דורשים את זה מהמצוות לא תעשה, ואם מישהו לא מתענה בזמן של תוספת יום הכיפורים הוא לא חייב כרת. אז על הזמן הזה צריך את הדרשה מהפסוק שגם פה אנשים חייבות, למרות שבדרך כלל אנשים פטורות. זו המסקנה של הגמרא. אבל בכל אופן, אנחנו רואים מפה שיש פסוק מסוים שלא נדרש באמת כדרשה גמורה, אלא כהלכה למשה מסיני. אמר אביי לעולם, מצוות סוכה, זה שנשים פטורות, לא דורשים את זה מדרשה בפסוק, אלא הלכתה, להלכה למשה מסיני. ומה שדורשים את זה מפסוק זה רק אסמכתא, זה רק רמז. ואם כן נשאלת השאלה, למה בכלל צריך הלכה למשה מסיני? זאת הייתה השאלה השנייה, הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. התשובה היא, סלקא דעת חמינא, אם לא שההלכה למשה מסיני הייתה פותרת את האישה ממצוות סוכה, היה עולה בדעתנו שהיא חייבת, כי הרי התורה אומרת בסוכות תישבו שבעת ימים, כי אין תדורו כמו שאתם דרים בבית כל השנה. מה דירה של כל השנה אדם דר איש ואשתו? אף סוכה יהיה חייב לדור איש ואשתו, כמה שמונה להלכה למשה מסיני, שבכל זאת נשים פטורות ממצוות סוכה. נלך אגב מכאן, מביא הרמ"א בהלכות סוכה, קצת להמליץ זכות על אלה שלא ישנים בסוכה. הרי אפילו שנת ארעי צריך לישון בסוכה, יש כאלה שלא ישנים בכלל בסוכה. אומר, כתוב שתשבו כן תדורו, מה דירה איש ואשתו, אף סוכה איש ואשתו, ומכיוון שהאישה לא ישנה בסוכה, אז גם הוא פטור מלישון בסוכה, זה מליצת זכות על אלה שלא ישנים בסוכה. עוד מליצת זכות הוא מביא שם שהיה מאוד קר, בפרט באירופה, היה להם מאוד קר שם, וזה היה מצטער פטור מן הסוכה בעניין של שינה. טוב. תירוץ נוסף, רבא אמר, הצטריך. כמו שאמרנו, זה שנשים פטורות מסוכה, זה נלמד מהלכה למשה מסיני, לא מהדרשה של האזרח, אבל נשאלת השאלה בשביל מה באמת צריך הלכה למשה מסיני. הרי פשוט שנשים פטורות, כי הרי זה מצוות עשה שתלויה בזמן. כי סלקא דעת חמינא, יליף גזרה שווה בשביל שנדע שחייבים לאכול כזית פת בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, לומדים את זה גזרה שווה מזה שכתוב 15 בחג הסוכות ו-15 בחג המצות, מה להלן, ולומדים מזה גזירה שווה אמיתית, שחייבים לאכול כזית פת בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, כמו שחייבים לאכול כזית מצה ליל יום טוב ראשון של חג הפסח. אז אולי נלמד דבר נוסף מהגזירה שווה הזאת, מה להלן במצה נשים חייבות, אפילו שזה מצוות עשה שתלויה בזמן, מכיוון שיש היקש בין חיוב אכילת מצה לאיסור בל ייראה ובל יימצא חמץ. והרי מצוות לא תעשה, אפילו שתלויות בזמן, נשים חייבות, כמו שמובע באותה משנה במסכת קידושין דף חפתת. ומכיוון שאנשים חייבות במצוות בל ייראה ובל יימצא, באיסור אכילת חמץ, אז הן חייבות כבר גם במצוות אכילת מצה. אז הייתי חושב שכמו שהן חייבות באכילת מצה, ככה גם הן יהיו חייבות במצוות סוכה. אף כאן בסוכה נשים חייבות, כמה שמלן לא, הלכה למשה מסיני אומרת שנשים פטורות ממצוות סוכה. שואלת הגמרא, ואשתא דאמרת ש תענית ביום הכיפורים, מאיפה אנחנו למדים? שנשים חייבות, לומדים את זה מהדרשה של האזרח. אבל זה שנשים פטורות ממצוות סוכה, בסוף לא לומדים את זה מהאזרח. אז אם כן, אשתא דאמרת, סוכה הלכתה, קרא האזרח, למה? למה דורשים מהמילה הזאת באמת, מהאיתור הזה? הרי מספיק שיהיה כתוב אזרח, למה צריך להיות כתוב האזרח? זה בא לרבות את הגרים, שגם הם חייבים במצוות סוכה, למה שיהיו פטורים? גרים הרחבים בכל המצוות. סלקא דעת חמינא, האזרח בישראל אמר רחמנא, דווקא אלה שמתוך עם ישראל הם חייבים בסוכה, ולא את הגרים. יותר מזה, הגרים הרי לא היו בענני הכבוד ביציאת מצרים, הם לא עשו סוכות במדבר, שמשם למדים את כל העניין של סוכה, אולי הם יהיו פטורים במצוות סוכה, כמה שמלן האזרח, שגם הם יצטרפו לעם ישראל, הם חייבים במצוות סוכה, הם זוכים בזכות של מצוות סוכה. שואלת הגמרא, שאלנו, למה צריך פסוק שאישה חייבת בתענית של יום הכיפורים? האזרח, הרי מי שלא מתענה ביום הכיפורים חייב קראת. זה מצוות לא תעשה שיש בה עונש. והרי למדנו שבמצוות כאלה אנשים כן חייבות, אז למה צריך את הדרשה של האזרח? עונה הגמרא, כן שואלת הגמרא את אותה שאלה שאלנו קודם, יום הכיפורים הרי מדרב יהודה אמר בשם רב, נפקה, שמשווים איש לאישה, אישה לאיש, לכל אנשים שבתורה. עונה הגמרא, כמו שתירצנו קודם בעל פה, לא נצרכה, זה שאישה מחויבת בתענית של יום הכיפורים, שדורשים את זה מהאזרח, אלא לזמן של תוספת עינוי לפני יום הכיפורים ואחרי יום הכיפורים, צריך להוסיף מחול על הקודש, שהתוספת הזאת היא לא מצוות לא תעשה שיש עליה כרת. אז אולי הייתי אומר, צריך לתת חמינה, הועיל ומעט רחמנה, לתוספת עינוי, מעונש ומאזהרה, הרי התורה ממעטת את התוספת עינוי, תוספת מחול על הקודש, מתענים ביום הכיפורים, לא חייבים עונש כרת אם אדם לא מתענה בזמן של תוספת יום הכיפורים. ואין על זה מצוות לא תעשה, אלא לא דורשים את זה מדרשות במסכת יומא. אז אם כן, אולי הייתי אומר, כן, מערב עד ערב, תשבשו שבתכם, לא נכנס לזה. אבל בכל אופן, מכיוון שדורשים את זה במצוות תעשה, זה אין פה מצוות לא תעשה. אז אולי נשים יהיו פטורות מתוספת עינוי, יקבלו את יום הכיפורים מיד בשקיעה של יום הכיפורים, ויוציאו יום הכיפורים מיד בצאת הכוכבים. אפילו הן לא יצטרכו לעשות תוספת כמה דקות לפני השקיעה וכמה דקות אחרי צאת הכוכבים. אולי הן יהיו פטורות מהתוספת הזאת. לכן, לא התחייבו נשים כלל בתוספת. כמה שמלן, האזרח שהן חייבות גם בתוספת של העינוי, הן גם מחויבות להוסיף מחול על הקודש ביום הכיפורים. אמר מר, בברייתא למדנו קודם שדורשים האזרח שנשים חייבות במצוות סוכה. מה שכתוב, כל האזרח זה בא לרבות את הקטנים במצוות סוכה. קיצור, לא ניכנס כרגע לזה שלא צריכים בכלל פסוק ללמוד שקטנים חייבים במצוות סוכה, כי הרי כל החיוב שלהם זה רק מדרבנן. אבל בכלל, גם אם אתה מחייב קטנים, הרי ואתנן המשנה אומרת, נשים ועבדים וקטנים חייבים בסוכה? פטורים מן הסוכה! אז איך אתה אומר שהם חייבים? עונה הגמרא תלוי, באיזה גיל? לא קשיא, כמו שאמרנו תוך כדי. כאן, מתי הברייתא מחייבת קטנים במצוות סוכה? וקטן שכבר הגיע לחינוך, והוא כבר לא צריך לאמו. הוא חייב מדין חינוך בסוכה. וכאן, מה שהמשנה פותרת קטנים ממצוות חינוך, וקטן שעדיין לא הגיע לחינוך, והוא באמת פטור. ועל זה מיד הגמרא שואלת, אז אם מדובר פה בקטן שהגיע, אפילו אם מדובר פה בקטן שהגיע לחינוך, כל זה שהוא חייב מצוות סוכה מדרבנן הוא. הרי מהתורה קטן לא חייב במצוות. עונה הגמרא נכון, באמת זה שקטן חייב במצוות סוכה זה מדרבנן מדין חינוך. וקרא שהפסוק אומר כל ולרבות קטנים זה רק אסמכתא בעלמא, זה רק סמך ורמז. במשנה למדנו, קטן שאינו צריך לאמו, והוא כבר בוגר יותר, הוא הגיע לגיל חינוך, הוא חייב מצוות סוכה מדין חינוך. איך ידע מקטן שאינו צריך לאמו? באיזה גיל? מה התכונות, איך רואים את הבגרות שלו שהוא כבר אינו צריך לאמו? המרי דבר רבי ינאי, אחד שמתפנה מעצמו, כל שנפנה ואין אמו מקנחתו, לא זקוק לעזרה. רבי שמעון לקיש אומר, יש לי הגדרה אחרת, קטן שאינו צריך לאמו, זה כזה, כל שנאור משנתו ואינו קורא אמא, הוא לא כרוך אחרי הכל הזמן, הוא מתעורר, הוא מסתדר לבד. שואלת הגמרא, מה, עד כדי כך הוא צריך להיות גדול כדי שהוא כבר לא יהיה צריך לאמו? אמא, גדולים נמי קרו, גם ילד גדול, יכול להיות שהוא מתעורר, הוא קורא לאמא שלו. אז עדיין לא אומר שהוא צריך לאמו. אלא כל שנאור ואינו קורא אמא, 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 עד שאמו בא. גדול, יכול להיות שהוא מתעורר, הוא צועק, אמא, מה קורה, איפה העניינים, איפה פה, איפה שם. אבל אם אמא לא מגיעה, ישנה, הוא מסתדר, קם, מתארגן לבד. אבל יש קטן כזה שאם אמא לא באה, הוא לא מסתדר. אז זה נקרא קטן שצריך לאמו. במשנה למדנו שנשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. ואז מי שמביאה משנה, מעשה, וילדה קלתו של שמאי הזקן, נולד לו נכד למזל טוב, עשה לו סוכה. שואלת הגמרא, למה? מעשה שהבאנו לסתור? הרי המשנה אומרת שהוא פטור מסוכה. עונה הגמרא נכון, חסורי מחסרה ואחי קטני. חסרים מילים במשנה, אנחנו צריכים להבין את זה מעצמנו, את מה שהיה צריך להיות כתוב, ושמאי חולק, הוא מחמיר אפילו בקטן שצריך לאמו, שהוא חייב בסוכה מדין חינוך. במעשה נעמי, באמת היה מעשה כזה, וילדה קלטו של שמאי הזקן, והוא כל כך מסר נפש שהקטן הזה יישב בסוכה, פיחת את המעזיבה ופירק את הגג, ושא שם מסכך כשר, סיכך על המיטה בשביל אותו קטן, בשביל הקטן שיוכל לשבת בסוכה, ועד כאן דף חפחת.